עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בו שיר עברי.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שלום לכם, כאן לולפן גלי צהל, הטכנאי נדב דור, אני יורם רותם, ואת בו שיר עברי היום פתחנו עם השיר הזה, תני לי להחליט ששרה ג'וזי קאץ, כיוון שגם בוקר היום, ואני מקווה שאתם כבר קמתם והכל בסדר, ומי שהלחין את השיר היפה הזה הוא אילן וירצברג, שהעורך שלנו היום בתוכנית, זמר, מלחין, נגן, מפיק מוזיקלי, ועוד הרבה שמות תואר שאפשר להצמיד לשם שלו, למרות שהוא איש מאוד צנוע, אבל הנה, היום נשמע ממנו קצת על השירים הרבים שהוא קשור אליהם, כתב, הלחין, שר, הפיק מוזיקלית, ושלום אילן.
שלום, בוקר טוב.
האמת היא שפתחתי גם עם השיר הזה, כיוון שכל השירים הראשונים שלך, או לפחות הלהיטים הראשונים, נכתבו ובוצעו לראשונה בפסטיבלי הילדים, פסטיבל שירי ילדים, באמצע שנות ה-70, אחר כך גם ב-80. מה הייתה
נכון,
הסיבה בעצם?
שתי קריירות שלי פרצו בדרך פסטיבל ילדים. אחד, מלחין שירי ילדים, ובכלל מוזיקאי, כי זה פעם ראשונה שעשיתי עיבודים. היה לי רק לפני השיר הזה, היה פסטיבל לפני, זה נוגה ישנה מירי אלוני, שפחות התפרסם, אבל שם התחלתי את הקריירה שלי בעצם, ותני לי להחליט, הוא הפך ללהיט גדול, אז זה ממש היה פריצה דרך שלי גם כמעבד, שפשוט כתבתי אז פרטיטורה, ואתה יודע, המון הגנים וכולי.
ולמה דווקא לפסטיבלי הילדים, שהיו לא, אז לא פופולריים?
אתה יודע, נסיבות, אתה יודע, כמו שג'ון אמר, החיים זה מה שקורה שאתה מתכנן משהו אחר, אז זה קרה, אני התכננתי להיות להקת רוק. זאת אומרת, זה היה, גדלתי ביטלס, פינק פלויד וכל זה, זה היה פנטזיה שלי, אבל אתה יודע, חיים, אתה מוזיקה, אנשים מכירים אותך, הייתי להקה צבאית, הכירו אותי, פנו, וזה ככה זה יצא, אבל גם הקריירה יותר, שלא ילדים, גם בעצם דרך השיר הזה, התחילה כי אז פגשתי את שמולי קראוס. כי הוא היה בעלה של ג'וזי קאץ, והוא בעצם זה שבחר את השיר גם, כאילו הוא התלהב, הוא מאוד התלהב ממני, ו... ומאז גם קראוס יצא לי קריירה ארוכה של 20 שנה.
טוב, נדבר על שמולי קראוס, אבל בוא נשמע עוד אחד מהלהיטים הגדולים שכתבת לפסטיבל השירי הילדים.
כן.
נורית גלרון שרה,
נכון.
לילות הקסומים. וגם כאן המילים של עדה נסטוביץ'
שהיא... שהייתה אז אשתי.
אהה, ושיתפתם פעולה.
שיתפתם פעולה, כן.
היא כתבה, ואתה הלחנת ושרת, והשיר הזה בהחלט נשאר עד היום. הלילות הקסומים. רוקדים יד ביד, הלילות הקסומים, נורית גלרון, שיר שהלחין, האורח שלנו היום בבוא שיר עברי, אילן וירצברג.
וגם איבדתי אותו.
גם איבדת אותו, כמובן אמרנו שאתה גם מאבד את השירים, זאת בעצם הייתה הסנונית הראשונה של השיתוף פעולה שלך עם נורית גלרון.
נכון, נכון.
שיר אחר כך בכל כך הרבה שירים,
נכון.
פרויקטים, אלבומים.
כן.
מה היה שם שככה הוליד שיתוף פעולה כזה ממושך?
בטח, אנחנו התחלנו, היא גרה קרוב אליי, ועוד לפני הלילות הקסומים, היינו בקשר חברי כזה, זאת אומרת, נוצר קשר, הייתי משמיע על השירים, והיה חיבור. אני חושב שגם מבחינת זמרת, היא זמרת אולטימטיבית מבחינתי, במובן שיש לה גם המון עומק, עומק ואיזה כאב עמוק גדול כזה, עמוק מוצפן, עמוק בפנים, יחד עם גם שמחה, והיא מאוד אינטליגנטית ומאוד יצירתית. זה שילוב כזה שמאוד גרם לנו להתחבר. אני חושב שהיא הזמרת היחידה ששירים שאני כותב לי, בדרך כלל שאני עושה אלבומים שלי, אז אני כאילו הייתי אפילו שמח למצוא מישהו שישיר, כי אני לא איזה זמר גדול, אבל אני לא מוצא מישהו שיכול לשיר את זה, והיא היחידה שיכולה לשיר שירים שלי, זאת אומרת, שירים שאני מלחין לה, וגם שירים שאני מלחין לה, אני כן גם יכול לשיר אותם, מה שלא קורה לי עם זמרים אחרים שאני מלחין להם, זה לא שירים שאני הייתי שר אותם, אני גם, ובאלבומים שלי יש שירים שאיכשהו כתבתי לה, אבל הם לא נכנסו בסוף, ואני עשיתי אותם.
וגם עשיתם את המעבר בעצם לרוק, כי כשנורית גלרון הלחינה, היא לא בדיוק הייתה רוקיסטית, אבל חתך בה משהו בלבבה,
נכון,
וכל השירים זה התנזח, וכל הכיוונים האלה.
אז פה זה, כן, פה זה משהו שאני יחד. הבאתי לסיפור.
כן, וגם גרם להצלחה גדולה. ואני רוצה להשמיע אותה יחד עם יוסי בנאי, מתוך פרויקט נוסף שעשיתם ביחד, ציפור הנפש, על פי הספר של מיכל סנונית, ושם הלחנת גם את כל השירים.
הלחנתי, כן, יש, בטח אתה תשמיע את תחת עץ האהבה.
נו, איך לא? אם אנחנו כבר מדברים על האלבום הזה, שהוא גם אלבום שירי ילדים, אבל גם המבוגרים יכלו להתחבר אליו, והשיר הזה הפך להיות שיר מאוד מאוד אהוב, שאנחנו משמיעים אותו עד היום.
זכה גם לביצועים מושמעים.
כן,
ונשמע... יובל בנאי.
כן, עם פלורה, ביצוע לא מזמן, אבל המקור אהוב מאוד עד היום, ונורית גלרון שרה עם יוסי בנאי, הלחן והעיבוד של חיילן וירצברג, המילים כמובן של מיכל סנונית.
יושבים בצל האהבה שניים ויש להם ציפור על הכתפיים
תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה שניים ומבטם צלול מאיר עיניים
ושיר על השפתיים וטוב להם משניים תחת עץ האהבה תחת עץ האהבה
תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה
שניים ויש להם חלום אבל בינתיים תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה שניים הם אוחזים ידיים
ושיר על השפתיים וטוב להם משניים תחת עץ האהבה תחת עץ האהבה
בצל האהבה שניים
עם הציפור עפים פורסים כנפיים
תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה שניים ומחייכים לכם כל השמיים
תחת עץ האהבה.
תחת עץ האהבה.
תחת עץ האהבה.
תחת עץ האהבה, נורית גלרון, יוסי בנאי, וכאן אנחנו יושבים שניים, אילן וירצברג, אני יורם רותם, והזכרת קודם אילן את שמולי קראוס, שהכרת בעקבות הפגישה שלך עם ג'וזי קאץ,
כן.
והמשכתם לעבוד יחד על כל כך הרבה אלבומים, למרות שאני אמרתי שאתה עדין, צנוע, שקט, מופנם, והוא בדיוק ההפך, לא?
כן, זה משהו שאמרתי כבר פעם, שכאילו זה אנחנו הפכים, שכל אחד התמונת ראי, שאומרת, הפנים שלי זה החוץ שלי זה הפנים שלו, שהוא בסופו יש בו משהו נורא עדין, ואתה רואה את זה בשירים שלו שרובם דווקא מלנכולים ולא זה
מלודיסט בחסד,
והפנים שלי הוא כמו החוץ שלו, זאת אומרת רק לא מתבטא באלימות אלא רק בסערה שזה רק נגדי, זה בא רק נגדי, כאילו הסערה הזאת זה לא משהו שיוצא החוצה, אבל יוצא, כן, הוא יוצא במוזיקה, יוצא בגיטרה דיסטורשן שאני אוהב מאוד לנגן הרבה פעמים, הרבה סולואים דיסטורשן, אז הוא יוצא רק במוזיקה.
למרות שבאלבומים שלו הוא ניגן ושר את המוזיקה שהוא כתב, ואתה בעצם היית המעבד והמפיק המוזיקלי.
כן, אז בעיבודים כן נכנסתי הרבה פעמים ישירים סוערים כאלה, שיש שם גם קטעות משתוללות.
הוא נתן לך יד חופשית, או שהוא ככה היה שמולי
קראוס? כן, לגמרי, ממש, הוא כל כך... אתה יודע שקודם כל הוא גם קרא לי הפסיכיאטר שלו, קודם היה ברעיונות, היה מציג אותי הפסיכיאטר שלו, כי אני היה לי יכולת להרגיע אותו, אני באמת גם לא נתקלתי אף פעם.
לא נתקלת, כי תמיד דיברו שיש שמוליק ויש קראוס.
כן, אז אני לא, זאת אומרת, בעבודה הייתי איתו, ממש באולפן, וזה, בדרך כלל זה הקורא שהוא שותה המון, אז בדרך כלל בעבודה הוא הקפיד לא לשתות כל כך, אז לא נתקלתי, יותר שמעתי, אתה יודע, קראתי כמו כולם בעיתונים.
כן. והשיר אולי שהכי מזוהה עם העבודה המשותפת שלכם, אחד מהשירים, אבל אתה גם שר בו את הקולות, רואים רחוק, רואים שקוף, המילים הנפלאות של ינקה לרוטבליט, זה אחד השירים הכי יפים, אני חושב שנכתבו כאן מאז ומעולם.
היום אני יכול לספר גם שאתה יודע, זה לא עובדה כך ידועה, רק למי שממש מכיר אותי וזה, ששמוליק היה נוהג לפעמים לבוא עם משהו לא גמור. והיינו יושבים והייתי עוזר לו לסיים, אבל בשיר הזה זה ממש הוא בא רק עם בית. בלי כאילו הוצאה היה כל כך וכולי, והיה בן אדם כעת שעטול על מים, כל החלק הזה עד הסוף, אז עזרתי לו להשלים. זה כמו שלמדתי באקדמיה, לכתוב בסגנון בח נגיד, שהייתי באקדמיה למוזיקה, אז פה כתבתי, הלחמתי בסגנון קראוס, השלמתי.
אז מה אתה השלמת? שאני יודע מה החלק שלך בשיר?
בן אדם כעת, חלק השני, בן אדם כעת
שעטול על מים.
זה, השלמתי את זה, ואני לא קיבלתי קרדיט כמלחין, אבל...
אז הנה, נתנו לך עכשיו את הקרדיט.
לא, אני מדבר קרדיט, תדע, יש תמלוגים.
זה דווקא נתנו לסדר.
התמלוגים מוכרים לפי קרדיט.
כשמולי קראוס, אני יודע, זעם כל חייו על בני אמדורסקי, שהחתים אותו בזמנו על התמלוגים של החלונות
הגבוהים. לא, תשמע, הוא לא עשה את זה, זה הוא, אתה יודע, הוא ככה, זה היה רגיל ככה לעבוד, זה לא זה, כאילו, אתה יודע, זה גם, אני יכול להבין את זה, אנחנו עובדים יחד המון, ואני לא ברור התחום שבין שאני מאבד וזה, ובין שאני מוסיף קטע, לא, אני לא כועס עליו על זה, זה לא, זה מבין לגמרי, וגם יש לי הרבה תמלוגים בזכות העיבודים שעשיתי לו, אז לא צריך להצטער.
בעיקר כשמדובר בשיר כזה, רואים רחוק, רואים שקוף.
הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק רואים שקוף בן אדם כעץ שתול על מים שורש מבקש בן אדם כסנה מול השמיים בו בוערת אש אז דרכי עבדה חיי היו חידה צמא כמו הלך במדבר אל מילת אמת שכוח בא לתת לשאת פנים אל המחר בן אדם כעץ שתול על מים בן אדם כסנה מול השמיים
שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק רואים שקוף
רואים רחוק, רואים שקוף, שמולי קראוס ואילן וירצברג, האורח שלנו כאן בבושיר עברי, ויש עוד פרויקט אחד שאי אפשר שלא לדבר עליו, כשמערכים אותך בתוכנית, כמובן בציר טוב, האלבום שעשית יחד עם שותפך, ידידך שמעון גלבץ, משירי יונה וולך, איך נולד האלבום, הפרויקט הזה בכלל?
שמעון היה חובב שירה, אנחנו חברי ילדות.
מבאר שבע נזכיר.
כן, מבאר שבע. והוא, היינו מפגשים, הוא משתף אותי בכל מיני דברים, והוא אחד שותף אותי באיזה משהו של יונה וולך שהוא הלחין. ונורא נדלקתי על זה. ו...
שגם היא, אם דיברנו עם שמולי קראוס, נראית לי אז.
היא וריאציה אחרת.
כהפך ממשה.
וריאציה אחרת. לא, אבל היא לא, היא לא מזיקה.
אוקיי.
היא חביבה.
אבל מאוד מוחצנת.
מאוד מוחצנת זה, אבל לא מזיקה.
משוררת עדרת.
אבל לא מזיקה.
אוקיי. איך אתה התחברת אליה? זאת אומרת, מבחינת הכתיבה, היצירה?
זהו, אז ברגע ששמעתי זה, היה איזה ספר שהיה ריכז את כל הלחנים שלה, השירים שלה עד לנקודה הזאת, ואני פשוט, ושנינו, פשוט זה פרץ לנו כמו מעיין שוצף כזה, כל השירים אחד אחרי השני, ותור זמן קצר נוצרו ממש כל השירים. אפילו עוד לא בגשנו אותה.
זה היה עוד לפני שהכרתם אותה?
כן, הוא הכיר אותה, אתה יודע, כחובב ספרות, אבל לא באופן אישי.
ואהבה שמלחינים את השירים שלה, לא כל המשוררים אוהבים.
אין, משוררים אוהבים תמיד, בחוץ שמרגע שהבינו שזה גם, יש תמלוגים, זה עסק משתלם.
כי הם כותבים שירה לספרי השירה שלהם, לא תמיד לתזמונאות.
כן, אבל הם מוכנים להתפשר המון, כדי שזה, והם אני, הרבה שירים שאני, שם שלה, וגם של נתן זך, אני הייתי חייב לעשות שינויים לצורך המוזיקה, וזה התקפל ב...
הוא שילש פעולה.
גם היא לגמרי, היא לגמרי. אז זהו, ואז גם נפגשנו איתם, בעקבות זה שהיו צריכים שן דובישן.
זה עוד שיר שאגב, הלחנתם לפסטיבל של הילדים.
זה שיר שאתה יודע, שיש שם, זה שיר בכלל על בובה של גוגול, בובת מין, שהוא היה, ויש שם משפט ולירה טוב כך סתם, שהם לא שמו לב שקיבלו את השיר, אבל אריאל זילבר כן שם לב, הוא ביקש לשנות את השורה הזאת.
והיא שינתה?
אז כן, אז נסענו אליה, היא גם צריכה לחתום על ההסכמה, לפסטיבל, וגם לשנות את ה... ואז נפגשנו פעם ראשונה, ונשארנו אצלה, היינו בקשר קרוב איתה, ונשארנו אצלה חודשים, וכמו מועדון כזה שבאים בבוקר, ועבדנו שם בעצם יותר על ההופעה, כאילו, יחד שנינו, כאילו, על ההופעה של השיר. בשלב מסוים היא גם רצתה להצטרף, אז בהתחלה הסתפקה בלדבר. כן. וזה שהיה על הכיף רק, זה יפה מאוד.
רצתה לשיר?
בשלב מסוים היא גם רצתה לשיר, וממש התנגדנו עד שהיא ממש הייתה...
למה? היום זה מקובל, לא?
כן, אבל...
הכל המיוחד.
אבל לא, אבל היא שרה פעם אחת, וגם היא הבינה שזה... לא, תראה, צריך גם כל מיוחד, לא צריך איזה כישורים, מסוים של קצב, של משהו, אוריינטציה מוזיקלית, כדי לשיר.
אבל היא תרבה לכם גם במוזיקה, בכל מה שעציתם בשירים שלה?
לא, 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 היא ממש כל כך אהבה, אני לא יודע, אולי שזה יאוש, שבאמת היא אהבה, או שזה משהו כזה, אתה יודע, שנורא רצתה ש...
היא אהבה, רדיו אהב.
כן, כולם אהבו.
אבל הפרויקט הזה לקח המון זמן, עד שהוא יצא בעצם לאור כתקליט.
כן, חברת תקליטים, כאילו, חברת תקליטים לא היססה, הם נוציאו את זה.
למה בעצם?
אז בגלי צהל פה סיפקו לה... את המניע להוציא, כי זה הפך פה לתקליט השבוע, ומלא השמעות וזה, אז אולי זה מה שגרה להם בסוף, גם ברשת ג', אני חייב להודות גם להם.
אני רוצה להשמיע את השיר הראשון מתוך האלבום הזה, כשהגיע יחד איתי לגלי צהל, אז היו תקליטי שדרים, יצא תקליט שדרים עם השיר הזה, ואנחנו התאהבנו בו ממש משמיעה ראשונה, השמענו אותו בלי סוף, כשבאתי לקחת אותה מהעננים, ואחר כך לקח הרבה זמן כאמור עד שהשיר הזה הופיע גם על גבי תקליט מסחרי, אבל הוא נשאר יפה היום, עד היום, אז בואו נשמע אותו.
כשבאתי לקחת אותה מהעננים, הייתה ענודה כבר, קולות הקוקו והתנשמת לי הטה באוזנה, שוליין הברות השאיר לנו קור טלטול. אני ידעתי ש
שהיא תיפול. אבל ניסיתי, אני ניסיתי. צלופן בסרט אדום. כשבאתי לקחת אותה מהעננים, הייתה ענודה כבר. בסרט אדום כשבאתי לקחת אותה מהעננים, הייתה ענודה כבר.
כשבאתי לקחת אותה מהעננים, יונה וולך, המילים, שמעון גלבץ, אילן וירצברג, אמרת שהייתם חברי ילדות מבאר שבע, אתה ושמעון, מה שלמה אגב?
הוא בסדר.
הוא לא ממשיך
בכיוון
שאתה המשכת?
התגלתה לו בעיה באוזניים באיזשהו שלב, הפריע לו. הוא גם הרגיש פחות, כאילו הוא לא מוזיקאי בהגדרה המקצועי, אז הוא אוהב לעשות כל דבר פרפקט, שהוא איש מקצוע עד הסוף, ובו הוא ירגיש פחות, אבל כן. כל מיני דברים, נסיבות החיים מובילות אנשים לכל מיני מקומות.
ואתה, והוא בבאר שבע, זאת אומרת, החלטתם כבר עד שאתם רוצים להגיע לכיוון מוזיקלי, לעסוק לא, במוזיקה? שימון,
עוד לפני שאני הייתי בבאר שבע, הוא עבר לחיפה, סתם פרט שולי, ולא, אנחנו אהבנו מאוד מוזיקה, ולשמוע יחד מוזיקה, וגדלנו על הביטלס כמובן, וסארג'נט פפר היה אירוע מכונן.
זאת אומרת, עד היום הגיטרות בעצם, זה הכלי המזוהה איתך ביותר, כן, נכון? כן. גם על הבמה, אתה מופיע עכשיו עם כל מיני הרכבים,
כן, נכון.
מנגן, שר.
בהחלט, גיטרה זה כלי, למרות ששאני מקליט, אני שולט בכל הספקטרום של ההקלטה, שבייחוד הרוב היום גם המחשב מספק לי את הכלים.
וסיפרת שבצבא היית בלהקה צבאית? בוא תספר לנו איזו להקה.
הייתי ב... זה גם שלב חשוב בקריירה שלי, כי הייתי בלהקת חיל אוויר, צוות הווי חיל אוויר. עכשיו, שאני הגעתי, הייתי תזמורת כמובן.
לא שרת?
לא. שרתי קצת, באח הזה צוות ביום כיפור, רק שאז אני גם שרתי, אבל אני הגעתי די לא חסר ביטחון לגמרי, לא חשבתי ש... זה, כאילו הבנתי שהיה לי שמיעה מוזיקלית, ואני יודע לנגן קצת, וזה, וזה, אז הלכתי כגיטריסט, וזה, וקיבלו אותי, אבל ושם פתאום הבנתי שאני מוכשר כנראה, קיבלתי כל כך הרבה פידבקים, והפידבק הכי משמעותי היה ממתי כספי, שהיה מדריך מוזיקלי, ואני מאוד הרצתי אותו, אז הוא מאוד השפיע עליי, הפרש בינינו אולי של שנתיים, אבל אתה יודע, הוא הדמות כבר מאוד מכובדת. והוא היה שיר סולו לנתנאלה, צריך להלחין, הוא אמר, אתה תלחין.
מה אתה אומר?
ואחרי שהלחנתי והבאתי, הוא נורא התלהב, ואז היה נורא ברדיו, והוא אמר, ציין אותי, הוא אמר, מלחין לי פוטנציאל רציני. זה היה אחד, אתה יודע, זה כאיזה חותמת כזאת, שבכלל זה דברים שמאוד תורמים ומשפיעים על הדרך ועל הביטחון העצמי.
אז בוא נשמע את השיר הזה שנתנאלה סולנית געגועים הביתה, נקרא השיר הזה, המילים של דן אלמגור, צוות בידור.
כן, זה שיר לא כך ידוע, אבל זה הזמן
בדיוק. זו הקדמה היום, כל מזמן היית חותך בטח להקדמה הזאת, אבל מתי כספי אז כמור היה מאבד.
Thank you.
געגועים הביתה, אל החיל שלך, חיל האוויר, כאן אנחנו בגלי צהל עם אילן וירצברג, זה היה בעצם השיר הראשון, אתה אומר, שהלחנת ושהתפרסם, כן. שמושמע עד היום, למרות שאולי שווה לחדש אותו, להקליט אותו, ככה בעידן הקאברים, שמענו אותו עכשיו, ואמרתי, וואו, וזה שיר יפה, שבטח אנשים ישמחו לגלות ולשמוע מחדש, הסולנית נתנאלה, ואתה בכלל עבדת יותר עם זמרות, מאשר עם זמרים, לאורך הדרך, נכון? למרות שהזכרנו את שמולי קראוס.
יש דבר כזה, אמירה כזאת, אבל אם אני אעשה ממש ספירה של זה, אני לא חושב שיהיה איזה הבדל. אבל אם אני רוצה בכל זאת לנמק את העובדה הלא מבוססת הזאת.
הם פנו אליך או אתה פנית
אליהם? לא, כי איכשהו נשים, אני במוזיקה שאני כאילו בא ממקום יותר, אתה יודע, אז בייחוד בתקופה שנות 70, 80, זה התקופה, עדיין העניין המצ'ואיסטי של הגבר, וזה נשים תמיד הלגיטימציה להתחבר לרגש, מה שגברים פחות.
כן.
ולכן המוזיקה שלי מכוונת למקום הזה תמיד, של הרגש, ושל חום.
וגלי התארי, נגיד, הצלחת לעשות איתה שני אלבומים מאוד מצליחים.
כן, יש לה המון רגש.
אבל היא באה אליך אחרי שהיא כבר עבדה עם ירוסלב יעקובוביץ.
לא, אני אומר למה השילוב הצליח.
לא, היא חיפשה אצלך משהו אחר?
אני לא יודע אם היא חיפשה. האמת היא שזה, אני חושב שיעקב גלעד, שהיה יועץ אמנותי, סולו יורמן, בעצם הם הביאו אותי, בסופו של דבר כמובן שלא הצטערה על זה, אבל...
לא, אמצע ספטמבר, זה אחד מאלבומי המופת שלה, ומאוד הצליח.
אז אני אומר, יש לה המון רגש לגלי, גם, וזה התחבר, במקום שלי, במקום של...
אבל נגיד, אמרנו שאתה גם מלחין, וכשאתה צריך לאבד ולהפיק מוזיקלית שירים של אחרים, או אתה מנסה להכניס שירים שלך כמלחין,
אז אני תמיד, גם כמאבדת, אני מכניס, כאילו, את עצמי, זה שם, זה נמשם, כאילו, בדרך כלל אנשים אומרים שזה מאוד מזוהה, איפה שאני, גיטרה שלי, העיבודים שלי, וזה, כמובן השירים, זה מאוד מזוהה, אז זה לא משנה אם אני רק מעבד, ברגע שאני מעבד, אני מעביר את זה דרך הפילטרים שלי, כי אני צריך לאהוב את זה, את השיר.
אז הזכרת את יעקב גלעד, כתבתם יחד לגלי לאלבום הזה, את הכל עומד במקום.
נכון.
שזה השיר מאוד מוצלח ומצליח, שאהוב מאוד עד היום. החלטת לקחת המילים די כבדות, קשות, ואתה נתת לו במנגינה איזו פרשנות אחרת, לא?
כן, האמת שלא ידעתי כל כך, הוא לא שיתף כל כך, אחרי זה הבנתי שמדובר על איזה פסנתרן, ששלח יד בנפשו, דיכאון וזה, ואני אפילו אומר את זה בהופעות, אבל יש תמיד, במוזיקה יש ניגודים לפעמים, יש לך ניגוד, המוזיקה היא לא ממש שמחה, הכל, היא מעבירה רגש מלנכולי, אפילו שאם יש בה ביט, יש צריך להבדיל בין קצב שיש בו ביט ולא בלד האיטית, ובין מוזיקה שמחה. זה לא שמח.
כן, לא, עובדה שהמסר של המילים עבר.
כן, זה לא שמח, אז כנראה שירת פה משהו. אז סוף פעם, ביט חזק, זה לא אומר שזה שיר שמח. יש גם איזו טעות אופטית בעניין הזה.
Bye.
הכל עומד במקום. גלי אתרי, מתוך אמצע ספטמבר, הלחן, העיבוד, ההפקה המוזיקלית של אילן וירצבג, האורח שלנו, ועבדת גם עם חווה אלברשטיין, נזכיר אלבום, ודורית רובני, עשית לאלבום שהחזיר אותה בעצם לתודעה, וכמובן עם אופרה חזה, עשית את האלבום האחרון שלה.
נכון.
ספרת אותה לעבודה עם אופרה?
אופרה היא ממש, אתה יודע, היא... בן אדם מאוד משתף פעולה, היא מאוד נוחה, היא רצינית.
כבר הייתה לה קריירה גדולה מאוד.
היא לא דיבה.
כן,
לא...
אבל הייתה לה כבר קריירה כן, גדולה מחוץ לארץ.
אז אני אומר, היא לא באה כמו דיבה, וזה מאוד פתוחה, וכמו, אתה יודע, מאוד צנועה. לא, זה מאוד מוזיקלית, וכל דבר היא תופסת מהר ועושה, והם בנו, פנו אליי. ואני הלחנתי ולפתעתי, כאילו זה החיבור לכאורה מההתחלה, לא כאילו הכי הגיוני כזה.
אבל... לא, ומעניין שהם בחרו בך לשוק המקומי, זאת אומרת, לאלבום בעברית.
כן, לא משנה, גם המושירים העבריים שלהם, גם היו בסגנון לא שלי כל כך.
לא, אבל חשבת שהשירים שאתה מלחין ועובד איתה יגיעו גם לחוץ לארץ הזאת?
לא חשבתי על זה, לא. לא, זה לא...
שאיפה?
זה לא, לא, לא חשבתי על זה. אז, ולהפתעתי, אני מלחין שיר ועוד שיר ועוד שיר נותנים לי, והם נורא מבסוטים ונורא שמחים, וזו הרגשה נורא טובה וכיפית, וזה שיתוף פעולה מאוד זורם ונעים.
ואחד השירים...
בצלאל אלון נביאי, כמובן.
כן, הוא כתב גם את המילים של השיר, זה יבוא פתאום.
זה יבוא פתאום, זה שיר שלחנתי, כן.
ועד היום המשפט הזה, אנחנו שומעים אותו פה ושם, אולי בזכות השיר הזה.
זה באמת שיר שעשה, השמיע אותו, כן.
אז הנה. זה יבוא פתאום, עופרה חזה, זיכרונה לברכה, ואילן וירצברג, אתה ממשיך להלחין, להקליט, לעבוד, ו...
כן, לא מפסיק, זה אלבום. פשוט טעם החיים שלי, ומה שמחזיק אותי כל הזמן, זה, וזה הסיבה שאני במוזיקה לעשות, ולעשות אלבומים שלי, כי זה המקום שבו אני הכי מרגיש שלם ואמיתי עד הסוף.
ואתה עושה היום אלבומים שלך, כי פחות ואני, פונים אליך, ואני, להפיק אלבומים לאחרים?
פונים אליי בעיקר חבר'ה צעירים, אבל אני בזמן האחרון, בתקופה, שנה, שנתיים האחרונות, הפסקתי, כי אני רוצה להקדיש יותר לאלבומים שלי ולהופעות שלי, ואני בעצם אחת לשנתיים מקפיד להוציא אחת לשנתיים אלבום חדש שלי, אלבום סולו חדש, וגם בשנתיים, אחת שנתיים האחרונות התחלתי להופיע, יש שני מופעים שיזם אותם בחור בשם גיל אימר, שהוא גם הבסיסט, בהרכבים, והוא יזם והפיך, ומגיע לו המון תודה על זה. אז אחד זה מופע של שמולי קראוס, שעבדתי איתו, ושאני מנהל המוזיקלי מופע, ואני גם משתתף כגיטריסט וקולות במופע. והמופע השני הוא מופע שלי, שבו אני במרכז, שהוא נקרא בציר טוב ועד היום, שהוא מכיל כמובן את בציר טוב האלבום, וכל דברים שעשיתי, כמו הרבה שירים אלה ששמענו פה היום, שאני עושה אותם, והם גם משלב פה ושם קצת דברים, הדברים החדשים שאני עושה.
זהו, הקהל בדרך כלל רוצה לשמוע שירים מוכרים בימינו.
כן, אז הוא עושה לי טובה, אפילו מוכן גם לשמוע גם שיר חדש שלי, וזה עובר בשלום ועובר בסדר.
זהו, אני מכיר את הבעיות האלה של האומנים שזה הופעה.
אז הזדמנות באמת אני אציין את ההופעה שלי, שזה גבעת ברנר, זה עולם שהוא מופעים של גבעת ברנר, זה עולם גם מאוד גדול, ושזה מופע שלי, שאני מארח שם את דניאל סלומון ודנה עדיני, וזה יהיה ב-12 לשלישי, 22.
טוב, אז אתם מוזמנים להגיע, השירים שלך, שמענו רק חלק קטן מהם בשעה האחרונה, ואני מציע שנסיים עם שיר הנושא מאלבום האחרון שלך.
האחרון שלי תמיד טוב לשמוע את הדבר החדש, ואולי המאזינים שלך יעשו לי טובה.
יעשו לך טובה, תאמין לי, מאזינים נהדרים, וזה שיר שנקרא קלים כמו ענן, אתה רוצה לספר משהו על האלבום?
כתבת המשוררת בשם יפעת גדות, שאני גיליתי אותה בזמן האחרון, גם באלבום הזה, וגם דברים חדשים שאני...
מילים, נכון?
אבל אני כותב מילים, באלבום שלי.
אתה מלחין בדרך כלל מילים שאתה כותב?
לא, לאו דווקא, לאו דווקא. אני דווקא עובד, יש לי בוידים שאני כל פעם יוצא לי איזה קטע, ואני כאילו שם סוגרות בוידים, ושנחה לי הרוח לעשות אלבום, אז אני מוציא אותם ומתחיל לעבוד עליהם, ואני גם כותב את המילים להם. לפעמים אני גם נותן לאחרים. ובמקרה הזה, אז השיר הזה הוא של יפעת גדות.
טוב, אני אשמע את קלים כמו ענן, אילן וירצברג, אני מודה לך שהגעת אלינו לבו שיר עברי.
תודה כאן, לך.
בגלי צהל, הגעת ש... כבר לשלב שאנחנו מדבר על קלאסיקה ישראלית, וכל כך הרבה שירים שלך.
זה בהחלט כיף להיות במקום הזה.
שירים האלה. ואחר כך נשמע גם שיר אחד של נתן זך, שאתה הלחנת, כולנו זקוקים לחסד, בביצוע חדש של צוות זהו זה. מאוד יפה, אבל קודם קלים כמו ענן, כמו שהבטחתי לך שיהיה גם שיר חדש אחד בתוכנית הזאת. תודה לנדב דור, טכנאי השידור, אני יורם רותם, להתראות.
כל רצון הוא תהום עמוקה שנפערת, כל לא של כזב שלא ישכח. יש לצאת ריקים אל הדרך, קלים כמו ענן, קלים כמו ענן, שטרם אסף אליו גשר, שטרם אסף אליו גשר, הנעים הרוח מבלי לדעת לאן היא לקח, מבלי לדעת לאן היא לקח. קולו של כזב שלא ישכח. יש לצאת ריקים אל הדרך, קלים כמו ענן, קלים כמו ענן, שטרם אסף אליו גשם, שטרם אסף מבלי לדעת לאן היא לקחה.
בית ריקים אל הדרך קלים כמו ענן בלי לדעת לאן היא לקח
כולנו זקוקים לחסד כולנו זקוקים למגע לרכוש חום לא בכסף לרכוש מתוך מגע לתת בלי לרצות לקחת ולא מתוך הרגל כמו שמש זורחת כמו צל אשר נופל בואי ואראה לך מקום שבו אפשר לנשום כולנו רוצים לתת רק מעטים יודעים איך צריך ללמוד כעת שהאושר לא מחייך שמה שניתן אי פעם לא יילקח לעולם
שיש לחוץ את העם גם כשהטעם טעם בואי ואראה לך מקום
שבו
גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
מה מחבר בין הקפאת גידולים סרטניים, העבקת פרחים, שימוש בקנביס ויישומונים לאיתור חנייה? שלום, אני רמי שני. בהסקט מה שקורה מחר, אני משוחח עם חוקרים על תגליותיהם בעקבות המחקרים שביצעו ועל פריצות דרך מדעיות שבעתיד הקרוב תשפרנה את חיינו. האזינו להסקט מה שקורה מחר באתר וביישומון גלי צהל.
סיפורי לילה, מאחורי הקלעים, עם בל גזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, הבמאי יצחק שאולי.
חנה מרון עמדה מול מולי עם קשת, ומולי היה עם תפוח על הראש, מישהו דפק בדלת, היא הראה פתוח, ופתאום זה נראה לנו שאפשר לתת לה להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם.
הלילה בחצות, גלי צהל.
מיד אחרי החדשות.